טוב, אנחנו בלימוד מהניסיון, סדרה לימוד מהניסיון. אני אזכיר איפה עצרנו בפעם האחרונה. דיברתי בעצם על האופן שבו אפשר להתקדם בתוך מסגרת או בתוך התפיסה הסינתטית, ההתבגרות הסינתטית במפה שסרטטתי, ומה ההבדל בין זה לבין הילד. הילד כאילו הולך באופן דוגמטי, מה שאומרים לו הוא מקבל בלי הוכחה, וזה, על זה נוזף בו הנער, אבל הבוגר הסינתטי לכאורה עושה אותו דבר. ואז הסברתי שלא, הוא משתמש באינטואיציה, אבל הוא גם מבין שזה לא ודאי, ולכן צריך לעשות איזושהי בקרה, להצליב, לעשות אלימינציה. ואז התחלנו לדון בלוגיקה המדעית של פרנסיס בייקון, והטענה בעצם הייתה שיש איזושהי מערכת כללים לוגיים שמהווים מסגרת לחשיבה המדעית. זה לא לוגיקה דדוקטיבית שזה שייך לאגף המתמטי פילוסופי, אלא אינדוקציה, אלימינציה, כלים מן הסוג הזה שמשמשים אותנו בהקשר המדעי. אבל בתמונה של פרנסיס בייקון לגבי התפתחות המדע, אז באמת אפשר היה להתרשם, וככה הוא עצמו חשב, כמו שאמרתי גם עד היום הרבה חושבים כך, שמדע עובד בצורה שאנחנו קודם כל אוספים עובדות, ואז מנסים למצוא תיאוריה שמסבירה אותן. זאת אומרת, הולכים מהעובדות אל התיאוריה. ניסיתי בפעם הקודמת להראות שזה לא יכול להיות נכון, בגלל שבלי שיש לנו איזשהו רעיון, לפחות ראשוני, על מה יכולה להיות התיאוריה, אין לנו שום דרך לקבוע על איזה עובדות להסתכל. אני יכול, יש אין סוף עובדות, דיברנו על כן על נפוליאון בקרב כזה או אחר שהוא הפסיד, כן, בווטרלו, נגיד שהוא הפסיד, והשאלה הייתה איך להסביר את הניצחון של הבריטים, של האנגלים והפרוסים. ואמרתי שאפשר היה להסתכל על אין ספור עובדות, אז לכן אי אפשר להתקדם באופן כזה. איך אני בודק, או איך אני מחליט על איזה עובדות להתמקד, איזה עובדות יכולות להיות רלוונטיות, אולי ימצאו שלא, אבל לפחות יכולות להיות רלוונטיות, ואיזה עובדות אני יכול להתעלם כבר מראש, לא צריך אפילו לנסות לבדוק אם הן רלוונטיות או לא. אין שום דרך לעשות את זה, אלא אם כן, יש לך איזשהו רעיון על מה יכולה להיות התיאוריה. ברגע שאתה מבין מה יכולה להיות התיאוריה, אתה מבין איזה עובדות יכולות להיות רלוונטיות, ואיזה עובדות הן בבירור לא רלוונטיות. לפעמים תתאר, אבל בגדול, זה מכשיר חשוב. כי אם אתה לא תצליח לברור חלק מאין ספור העובדות, אז אתה תבלה את כל חייך במרדף אחרי עובדות, אין סוף עובדות. אתה צריך לדעת בכמה עובדות להתמקד, כדי לפחות להקטין את הקבוצה של העובדות הרלוונטיות, כדי שאפשר יהיה להתקדם הלאה, ואחרי זה לתקן. אז דרך זה הראיתי גם היסטורית וגם מדעית, עם הדוגמה של זמלווייס וקדחת היולדות, ושתי הדוגמאות האלה שבעצם נראות בדיוק אותו דבר, למרות שכל אחד מהם לא יודע על השני, בשתי הדוגמאות האלה רואים שהמהלך הוא לא מהעובדות לתיאוריה. אנחנו מתחילים ברעיון מופשט, אמורפי, של מה יכולה להיות התיאוריה, ניגשים לאוסף העובדות כשאנחנו כבר יודעים לבודד איזה עובדות יכולות להיות רלוונטיות ואיזה לא, מסתכלים על העובדות ההן, בודקים מה מהן באמת משפיע ומה לא, או מה יכול להסביר, חוזרים חזרה לתיאוריה, משפצים אותה, חוזרים חזרה לעובדות, לתיאוריה, לעובדות, לתיאוריה, וזה בעצם המהלך המדעי שכל הזמן מנסה לשפר עוד ועוד את התיאוריה, דרך ניסיונות נוספים, דרך איסוף עובדות נוספות, אבל המהלך הוא בהחלט לא מהעובדות לתיאוריה, אלא רצו ושוב בין העובדות לבין התיאוריה, כשההתחלה היא דווקא בתיאוריה, ולא בעובדות. אז זה מה שעשינו בפעם הקודמת. אני רוצה עכשיו להוסיף עוד שתי זוויות, כך שבסך הכל יהיו לנו שלוש זוויות שמתארות את אותה תופעה. הזווית הראשונה, כמו שאמרתי קודם, יש לנו אין סוף עובדות, איך נבחר איזה עובדות להתמקד כדי לבנות את התיאוריה שלנו, כדי למצוא את ההסבר שאנחנו מחפשים. זה מה שעשיתי בפעם הקודמת. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה, איך אני מחלק את עולם העובדות לתחומים, תחומים מדעיים שונים, והשאלה הבאה תהיה, בהינתן שיש לי אוסף עובדות נתון, עדיין יש אין סוף תיאוריות שיכולות להסביר את זה, איך אני בורר מה התיאוריה הנכונה, זה אתר של אוקאם בעצם. אז שלושת הדברים האלה בעצם אמורים להראות לנו, אני פשוט מנסה להראות את הקונטקסט כדי שלא נאבד כאן, שלושת הטיעונים האלה מנסים להראות לנו שהעובדות זה לא דבר ניטרלי, זה לא דבר שהוא לא תלוי תיאוריה, אלא מתחילים איתו ואז עוברים לתיאוריה, לא. התיאוריה מעורבת בתוך הדיון בעובדות. אז ראינו את זה קודם בשאלה, איך אני בורר מתוך כלל העובדות את הקבוצה הרלוונטית. עכשיו אני אשאל שאלה דומה, אבל קצת שונה. כשאנחנו ניגשים לנסות ולבדוק את התיחום בין תחומים מדעיים שונים, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, איך בכלל נוצר התיחום הזה? איך אני יודע שפיזיקה זה תחום, ביולוגיה זה תחום, כימיה זה תחום, או אפילו בתוך הפיזיקה? איך אני יודע שאוסף התופעות המסוים הזה שייך לחוק אחד, נגיד הגרביטציה, אוסף התופעות הזה שייך לחוק אחר, זה האלקטרומגנטיות, אוסף התופעות הזה לתרמודינמיקה, וכן הלאה. זאת אומרת, גם בתוך הפיזיקה יש חלוקה של תחומים, וכל תחום עוסק באוסף מסוים של עובדות. עכשיו, איך אני יכול לדעת לחלק את אוסף העובדות לתת הקבוצות האלה, שכל קבוצה כזאת מהווה תחום? צריך להבין שהשאלה הזאת דומה מאוד לשאלה הקודמת. תנסו לחשוב רגע למשל על ניוטון כשהוא בנה את חוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה של ניוטון מסביר בין היתר את התופעה של גאות ושפל, את התופעה של נפילת גופים לכדור הארץ, ואת מסלולי הכוכבים. המסלולים של תנועת גרמי השמיים. עכשיו, לפני שאנחנו יודעים את התיאוריה של הגרביטציה, אף אחד לא היה מעלה בדעתו לחשוב ששלושת התופעות האלה שייכות לאותו תחום, או מוסברות על ידי אותו חוק. נכון? מה הקשר בין גאות ושפל? לבין מסלולי הכוכבים, כן, האליפסות האלה, או הכדורים עם האפיציקלים, והנפילה של גופים לכדור הארץ. מה הקשר בין התופעות האלה? את האחת הייתי משייך לתחום אחד, את השנייה לתחום אחר, את השלישית לתחום שלישי. למה להניח ששלושת התופעות האלה שייכות לאותו, או מוסברות על ידי אותו חוק, שייכות לאותו תחום, תחום שנקרא תורת הגרביטציה? אין דרך לדעת את זה. אז אם אני רוצה עכשיו לבנות את חוק הגרביטציה, ואני מנסה, אני מחפש איזשהו חוק שיסביר לי אוסף של עובדות. אתם מבינים שנגיד שיש לי, לא יודע מה, 1,000 עובדות, אז כמה קבוצות של עובדות אפשר לבנות מתוך 1,000 עובדות, כן, יודעים?
1,000 עצרת.
לא. 2 בחזקת 1,000. כי בכל קבוצה, כל אחת מהעובדות או שתופיע או שלא תופיע. עובדה ראשונה, עובדה שנייה, עובדה שלישית, עד 1,000. אז זה 2 כפול 2 כפול 2, 2 בחזקת 1,000 עובדות. נגיד, יש 3 עובדות, אוקיי? א', ב', וג'. יש קבוצה אחת שהיא עובדה א', קבוצה שנייה זה עובדה ב', קבוצה שלישית זה עובדה ג', קבוצה רביעית זה עובדה א', ב', קבוצה חמישית זה עובדה ב', ג', קבוצה שישית זה עובדה א' וג', וקבוצה שביעית זה 3 העובדות, א', ב' וג'. אם תוסיפו את הקבוצה הריקה, זה יוצא 8, 2 בשלישית. אז כשיש 3 עובדות זה 2 בשלישית, כשיש 1,000 עובדות זה 2 בחזקת 1,000. אוקיי? 2 בחזקת 1,000, מספר מטורף. פשוט לא ניתן לדמיון בכלל. זה מספר מטורף לחלוטין. כן, 2 בעשירית זה 1,000, אז זה 1,000 בחזקת 100. כן, זאת אומרת, זה 300 אפסים. אחד עם 300 אפסים. זה פשוט מספר מטורף של, של, של אפשרויות. עכשיו, אני רוצה לדעת מתוך, וזה 1,000 עובדות, שזה בדיחה, יש הרי הרבה יותר עובדות. נכון? 1,000 עובדות זה כלום. כמה עובדות יש בעולם? אי אפשר לדמיין, אין סוף. אז 2 בחזקת אין סוף בעצם, מספר התחומים שאני יכול לייצר מתוך העובדות האלה. אם לא היה לי שום רעיון, והייתי צריך לברור מתוך העובדות בעולם, את העובדות ששייכות לאותו תחום, אין, יש אין סוף אפשרויות לעשות את זה. אין שום דרך לעשות את זה. איך אני יכול בכל זאת להריח שעובדה מספר 1, 13, 54, 110, 257, 402 וכן הלאה, שייכות לאותו תחום. וצריך לחפש תיאוריה שמסבירה את העובדות האלה. וכמובן, כל מיני אוספי עובדות אחרים, שכל אחד מהם מכונן תחום מדעי אחר, או תיאוריה מדעית אחרת. אין דרך לדעת שהעובדות האלה שייכות לאותה קבוצה, אלא אם כן יש לי איזשהו רעיון על מה התיאוריה שתסביר. כי בלי זה, מה הקשר בין העובדות האלה? אז למשל אצל ניוטון, ברור שבשביל לאסוף את הגאות ושפל, הנפילה של עצמים לכדור הארץ ומסלולי הכוכבים, אתה צריך להבין שכל אלה שייכים באיזושהי צורה למשיכה בין גופים. אתה כבר צריך לחשוב מראש שכנראה יש איזשהו כוח משיכה בין גופים. ואז אתה אומר, טוב, אז בוא נראה, יש פה כל מיני עובדות שאני כבר יכול לנסות ולחשוב, אולי באמת הן שייכות לאותו חוק, הן יוסברו על ידי אותו חוק. אולי אני אתאה, אולי אני אצדק, אבל זה כבר נותן לי כיוון. זה כבר לא יריעה באפלה. אוקיי? ואז אפשר להתקדם. יכול לגלות שזה לא מוסבר, הם כן מוסברים. אולי יש עוד עובדה שלא חשבתי עליה שגם היא תיכנס לפה. ברור שקורה פה בדיוק את מה שתיארתי במהלך הקודם. אני מתחיל מהתיאוריה, אוסף אוסף של עובדות, בודק אותי את עצמי מחדש, האם אני מוצא תיאוריה שמסבירה את אוסף העובדות האלה. אם כן, מצוין, אם לא, לתקן. אני מוציא עובדה אחת, מכניס אחרת, עושה חלוקה אחרת של מרחב העובדות, לכל מיני תת קבוצות. כך שבניית התחומים המדעיים, לא רק התחומים הגדולים, כן, ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, אלא גם בתוך הפיזיקה, בתוך הביולוגיה, בתוך הכימיה, החלוקה הפנימית שלה, 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 של התחומים האלה, אגב, זה בעיקר בפיזיקה, בביולוגיה למשל הבעיה פחותה, כי בביולוגיה באמת אין חוק אחד שאחראי על אוסף של תופעות בדרך כלל, אלא התחומים נקבעים לפי התחום שבו אני מתעניין, וההסברים שם היו אוסף של המון חוקים מפיזיקה ומכימיה. אין חוק אחד ביולוגי ששולט על הרבה מאוד תופעות בגדול, ולכן שם זה קצת אחרת, אבל במדעים הבסיסיים, זאת אומרת פיזיקה וכימיה, שם זה מאוד ברור, שמה שאמרתי כאן, שאין דרך לחלק את העובדות בלי שיהיה לי איזשהו רעיון על מה יכולה להיות התיאוריה שתסביר אותה. לכן, ניוטון עוד לפני שהוא ניסח את חוק הגרביטציה, הוא היה צריך להיות עם איזשהו רעיון בראש ברמה כזו או אחרת של ניסוח, אני לא יודע עד כמה זה היה ממש מנוסח אצלו, שיש פה כנראה משיכה בין גופים. ואז הוא אומר, זה כנראה בין גופים בעלי מסה, ואז הוא אומר, אז הגאות בשפל נמשך, המים נמשכים על ידי הירח, כל מיני דברים מהסוג הזה, ואז הוא מתחיל להבין באמת איך העסק הזה מתארגן, ואז הוא אומר, אז יש תחום כזה שנקרא תורת הגרביטציה, אותו דבר יש על אלקטרומגנטיות, הטרמודינמיקה, קוונטים, לא משנה, כל תחום שתרצו, קוונטים בעצם זה לא הדבר הזה, לא משנה, תחומי התוכן בפיזיקה, לא המתודולוגיות, קוונטים שייך למתודולוגיות. אז הטענה שלי בעצם פה זה שהחלוקה של אוסף העובדות בעולם לתתי קבוצות של עובדות שמחלקות את המדע לתחומיו, זאת חלוקה שלא ניתן להסביר אותה תחת ההנחה הבייקונית, שאני קודם אוסף עובדות ואז בונה תיאוריה. אין, לא יכולתי לאסוף את העובדות אם לא היה לי רעיון על התיאוריה. אתם רואים, זה בדיוק מה שראינו בפעם הקודמת, אבל בפעם הקודמת דיברתי על הסבר לתופעה מסוימת, עכשיו אני מדבר על החלוקה של עולם העובדות ושל המדע לתחומים מדעיים שונים. אבל הלוגיקה היא בדיוק אותה לוגיקה. זה כמו, מזכיר לי קצת ככה באסוציאציה, אני חושב שיש מעט סופרים שאני יכול להגיד עליהם שהם גאונים ככה מובחנים, ברור, בלי ספק. אחד מהם זה בורחס. זאת אומרת, בורחס, הסופר ארגנטיני, כאילו לא זכה נדמה לי בנובל, כן? לא יודע איך זה יכול להיות. בכל אופן, האיש גאון, זה ברור, גאון לגמרי. עכשיו, באחד הסיפורים שלו, שנקרא תלן אוקבר טרטיוס, יש אסופת סיפורים של בורחס, שנקראת בדיונות בעברית, שזה יורם ברונובסקי תרגם את הערך ותרגם את את האסופה ואת הסיפורים שבה. והסיפור, מה זה הסיפור הראשון באסופה הזאת? לן אופברטרטיוס. והסיפור מספר על איזה כוכב, כן, זה כמובן בידיון ממוחו הקודח והמופרע של בורחס, אבל זה כאילו תיאור של פיסת היסטוריה, כן, יש כוכב בשם קלן שנשלט על ידי ברקלי, האידיאליסט, הפילוסוף האידיאליסט, עם כל מיני אנשים שם, וזה כוכב ששולטת בו התפיסה האידיאליסטית. תפיסה שאומרת שבעצם לא קיימים עצמים, או לא קיים עולם, כל מה שקיים, זה רק ההכרה שלי, אבל אין ההכרה הזאת בעולם עצמו. שאני אעשה פה מיוט. כן, אין להכרות האלה בסיס בעולם עצמו, זו התפיסה שנקראת אידיאליזם, דיברנו על זה כשדיברתי על האמפיריציזם, ברקלי היה האמפיריציסט הכי קיצוני, ולכן הוא נאלץ למחוק את העולם בכלל. כי שום דבר הוא לא באמת בוודאות אמפירית מלאה, זה שאני רואה משהו זה לא אומר שהוא קיים. וברגע שאין לי תצפית, אז אני לא יכול לקבל את קיומו אצל אמפיריציסט. אז קיצור, הוא תיאור מופרע לחלוטין של העולם הזה, איך הוא מתנהל וכו'. בין היתר, הוא אומר שכן, מצאו אנציקלופדיה שמתארת קצת את העולם הזה של טלן וכו'. בין היתר, הוא אומר שבשפה, אחת השפות שדיברו בהן בעולם הזה, הייתה שפה ללא שמות עצם. נגיד, לא יכולת להגיד, הירח זרח מעל הנהר, כי הרי אין עצמים, אנחנו אידיאליסטים. מה אתה צריך להגיד? התיירח מעל זרימת המים. מעל הזרימה. מים זה כבר איזשהו שם עצם. כן? התיירח מעל הזרימה המימית. אוקיי? כי אתה מדבר רק על תופעות שאתה חווה בעולם ההכרתי שלך, אובייקטים, שהתופעות האלה מתארות אותם, האובייקטים לא קיימים, רק התופעות קיימות. אז אתה בעצם מתאר את כל המציאות באמצעות תארים, בלי שמות עצם. כן? זה שפה מרתקת. זה תיאור גאוני של האידיאליזם ושל משמעויותיו. שיש זה באמת, זה מופת הסיפור הזה. בכל אופן, זה דוגמה אחת, ובשפה אחרת של העולם הזה, וזה מה שהדוגמה שנוגעת אלינו, תראו איזה גאון הבן אדם. אתה אומר, שמות העצם הם כמובן פיקציות בשפה ההיא. בשפה ההיא היו שמות עצם. בחצי הכדור הדרומי, חצי הכדור הצפוני, באחד לא היו שמות עצם, באחד היו. זה שלא היו שמות עצם, זה שאמרתי קודם, היא תירח מעל הזרימה המימית. זאת אומרת, אי אפשר להגיד לא ירח ולא מים. אז כי זה שמות עצם, אבל בחצי הכדור השני היו שמות עצם, אבל שמות העצם הם פיקציות, כי העצמים לא קיימים, אנחנו רק רוצים לאסוף את התופעות, אז אנחנו כאילו משייכים אותם לאיזשהם אובייקטים פיקטיביים, אנחנו קוראים לזה שמות עצם. אבל אז הוא אומר, בעצם אפשר להגדיר שם עצם לפי כל אוסף תופעות שתרצה. זאת אומרת, צריכת הציפור במרחק, ביחד עם לא יודע מה, עומק הבור בחצר ביתי, זה בוא נקרא לו יקום פורקן. זה העצם יקום פורקן. כי הרי אני רק אוסף תופעות, אבל הן לא באמת תופעות שמתארות עצם מסוים, כי הרי אין עצמים. אז אני רק אוסף תופעות באופן פיקטיבי, וקבוצת תופעות מגדירה באופן פיקטיבי עצם. אז אין שום סיבה לשלול, סתם אוסף של תופעות שאין שום קשר ביניהם, ותת הקבוצה הזאת של התופעות, כן, אוסף התופעות הזה, זה מה שנקרא מבחינתי עצם, אני נותן לו שם, בוא נקרא לו יקום פורקן. בסדר? זה השם של אוסף התופעות הזה. כי הרי אין, אנחנו בשפה שלנו, ברור לנו למה ציפור זה שם עצם הגיוני. יש לה כנפיים, היא בצבע כזה, יש לה מערכת עיכול, לא יודע, יש לה כל מיני יכולת ניווט, אוסף של תכונות, אבל כל התכונות האלה מאפיינות את הציפור, או הציפור המסוימת הזאת. אז יש טעם להשתמש במונח ציפור, כמשהו שבעצם מאגד את אוסף התכונות האלה, אלה התכונות של העצם הזה. אבל בעולם שבו אין עצמים, אז מה אמור להגד את אוסף התכונות, כך שהמכלול הזה ייתן לי איזשהו שם עצם? כל תת קבוצה של תכונות בעצם תהיה שם עצם. אולי יהיה משהו יותר שימושי ופחות שימושי, אבל בעצם אין דרך לקבוע חלוקה אמיתית של עולם התכונות ולשייך כל קבוצה כזאת לעצם נפרד. כי אין עצמים. אז תעשה כל חלוקה של עולם התופעות לכל 2 בחזקת 1000, כן, קבוצות של תופעות, כל אחד מהקבוצות האלה בעצם אמור להיות לשם, והשם הזה מבחינתי נקרא עצם, זה פיקציה כמובן, כי אין פה משהו שקיים בעולם, אבל זה מה שנקרא עצם, אוסף של תכונות, זה מה שנקרא עצם. אז השפה בעולם האידיאליסטי הזה, בעולם שלא מאמין בקיומם של עצמים, אז השפה הייתה מורכבת מאוסף של המוני שמות עצם, באופן לחלוטין שרירותי. כל אוסף של אירועים מאפיינים מוגדר כשם עצם. כן, מזכיר לי, עוד לפני מזכיר לי, אתם מבינים את הקשר למה שאני מדבר כאן? כי עכשיו תתרגמו את זה לעובדות, מה שאמרתי קודם. כן? העובדות שתיארתי קודם, בעצם אני יכול לקחת אוסף של, או כל תת קבוצה של מכלול, מתוך מכלול העובדות, ולהגדיר את זה כתחום מדעי. נכון? אין לי דרך לקבוע איזה תת קבוצה הגיוני להגדיר אותה כשייכת לאותו תחום, ואיזה לא. למה יש בכל זאת היגיון? למה אפשר להתקדם באיזושהי צורה? כי יש לי אינטואיציה, מה יכול להיות טיבו של החוק שיסביר את אוסף העובדות האלה. אז ממילא אני מבין שכנראה אוסף העובדות הזה שייך לתחום אחד. יהיו תיקונים, אבל בגדול אני יכול, יש לי נקודת מוצא לא רעה כדי להתחיל את תהליך המחקר המדעי, ואז המחקר מתקדם, אני מוציא חלק מהעובדות, מוסיף, משפר את התיאוריה, חוזר לעובדות, וכן הלאה, עוד פעם הרצוב השוב הזה, אוקיי? אבל בהקשר של בורחס, כמובן אין דרך להתקדם, כי אין לך דרך לבדוק אמפירית איזה אובייקטים יש ואיזה אין, אין אובייקטים. אז שם אתה נשאר ברובד הראשון, כל אוסף של תכונות הוא אובייקט, לא משנה איזה. ובמובן הזה, כן, זה אבסורד מטורף, שמראה אבל את מבחינתנו, זה מראה עד כמה, אם אין לך איזשהו רעיון למה שמאגד את הפריטים, לא תוכל לחלק קבוצה של פריטים לתת קבוצות. יש אינסוף דרכים לחלק את זה, אין לך שום דרך להתקדם, אתה תסתובב סביב הזנב כל הזמן עם אינספור חלוקות של עולם של עולם הפריטים הזה, ולא תוכל להתקדם בשום צורה. למה התחלתי קודם לומר מה זה מזכיר לי?
זה מבורכת פה, אני רואה.
זה מזכיר לי, דיברנו על זה פעם, אני זוכר באיזה הקשר, על עקרון זהות הבלתי נבדלים של לייבניץ. לייבניץ טען שלא יכול להיות שיש שני אובייקטים שיש להם בדיוק את אותו סט של מאפיינים. למה? כי אם זה אותו סט של מאפיינים, אז זה פשוט אותו אובייקט, הם לא שני אובייקטים שונים. אז זה אותו אובייקט עצמו. והייתה לו הוכחה לזה. מה ההוכחה? שאם נניח שזה באמת שני אובייקטים שונים, לא שונים בתכונות, אלא הם שני אובייקטים ולא אחד, אבל יש להם בדיוק את אותו סט של תכונות לכל אחד משני האובייקטים, אז לאובייקט א' יש את התכונה שהוא לא ב', ולב' יש את התכונה שהוא לא א', אז אין להם את אותו סט של תכונות. מה שהיה להוכיח, כן? הוכיח בדרך השלילה. בוא נניח שזה כן שני אובייקטים נפרדים. אם הם שני אובייקטים נפרדים, הסט התכונות שלהם לא זהה. אבל אם אנחנו שסט התכונות הוא זהה, חייב להיות ששני האובייקטים האלה הם לא שניים, אלא אחד. איפה הוא טועה? הוא טועה בגלל שהוא מניח שהאובייקט אינו אלא אוסף תכונותיו, או אין באובייקט מאומה מעבר לאוסף התכונות שלו. ולכן הוא אומר, אם יש שני סטים זהים של תכונות, אז זה אותו אובייקט עצמו. כי האובייקט זה אוסף התכונות. אבל אם אני אומר שהאובייקט הוא לא אוסף התכונות, אוסף התכונות הן תכונות של האובייקט, אבל יש איזשהו אובייקט, עצם, שהוא נושא את התכונות האלה, שהתכונות האלה מתארות אותו. הוא לא מכלול התכונות, הוא האובייקט שאלה התכונות שלו. אם זה כך, אז אין שום מניעה לומר שיש שני אובייקטים שונים, ולכל אחד מהם יש בדיוק את אותו סט של תכונות. אז מה מגדיר אותם כשניים? זה שהם שניים. לא הבדל בתכונות. לא צריך הבדל בתכונות כדי להגדיר אותם כשניים. אלא זה שהם שני אובייקטים. האובייקט עצמו הוא אחר מהאובייקט ההוא. לא שונה מהאובייקט ההוא, במובן שיש לו תכונה אחרת. אלא הוא נפרד מהאובייקט ההוא. זה לא אותו אובייקט, זה אובייקט אחר. לייבניץ מניח שהאובייקט אינו אלא אוסף של תכונות. בעיניי הנחה שהיא שטותית. ממש מקביל לאידיאליזם של בורחס. נזכרתי עכשיו פשוט אנלוגיה מעניינת. כי האידיאליזם של בורחס בדיוק אומר אותו דבר. אוסף של תכונות, זה מה שנקרא אובייקט. אין שם משהו מעבר לאוסף התכונות. כן? ואז באמת, אצל, בעולם של בורחס, כן, האידיאליסטים אצל בורחס, אז ברור שאוסף של תכונות מגדיר אובייקט. אז אם יהיה אוסף של תכונות שמכיל בדיוק את אותן תכונות כמו האוסף הזה, אז זה לא עוד אוסף, זה אותו אוסף, זה פשוט אותו אובייקט. אוסף התכונות הוא האובייקט. אוקיי?
אז מה מפריד את שתי האובייקטים? אם אין שום דבר שמבדיל את שתי האובייקטים, אז זה אותו אובייקט?
לא. אם אין הבדל בתכונות, זה לא אותו אובייקט.
אז איך אתה משיג בשכל שזה שני אובייקטים, אם אין שום דבר שונה ביניהם, הם אותו דבר?
מה, אבל יש שניים.
זה המילה, זה משפט יפה, איזה
לא,
שתיים.
לא,
אבל זה לא עומד, לא עומד מאחורי לא המילים לא. האלה כלום.
לא מילה,
לא, שניים זה לא אחד. זה קבוצה ריקה. אבל זה קבוצה ריקה, הרב, לא יכול להסביר את זה, במה זה שתיים. קראנו לזה שתיים.
לא לכל...
אם הרב יגיד, הרב יגיד שזה ארבע. יגיד שזה ארבע. גם אני, זה יעמוד באותו מידע.
אתה רוצה שאני אסביר לך את זה באמצעות תכונה? מה זה נקרא להסביר לך?
לא, בכל דרך אחרת.
זהו, זאת
דרך אחרת. לא, אבל איך הרב משיג את זה בשכל? לא רק אומר משפט, הוא
משיג את זה לגמרי בשכל, אין לי שום בעיה. כולנו מבינים את ההבדל בין שניים לאחד.
המאפיינים של האלקטרונים, המיקום שלהם בחלל הוא בדיוק אותו מיקום של כל אלקטרון וכל פרוטון. כל המאפיינים של שתי הגופים הם אותו
דבר. כולל המיקום בחלל והם עדיין יהיו שניים.
אבל הרב הרי באמת, הרי הרב יודע שהוא לא משיג את זה בשכל, שזה אפשרי, ולמרות הכל קורה לזה משפט, ואז פתרנו את הבעיה.
אני משיג את זה לגמרי בשכל, תקשיב, אני משיג את זה לגמרי בשכל, וזה פשוט להפליא. אין בזה בדל
בעיה. אז בוא ניקח שני...
רגע, שמע. יש לי שני אלקטרונים, שנמצאים בדיוק באותו מקום, יש להם אותו מטען, אותה מסה, הכל אותו דבר. באלקטרונים זה לא יכול להיות כי הם פרמיונים. אבל לצורך הדיון, זה בעיה פיזיקלית, לא לוגית. אז בואו נדבר על בפיזיקה מחלקים בין בוזונים לבין פרמיונים. פרמיונים זה שני חלקיקים שלא יכול להיות להם אותם שתי תכונות, אותו סט של תכונות. בוזונים בפיזיקה זה חלקיקים שונים שיכול להיות להם בדיוק אותו סט של תכונות. אגב, זה, הנה הראיה, בפיזיקה אנחנו מכירים חלקיקים כאלה.
שהם נמצאים באותו רגע, באותו שנייה, באותו זמן, באותו מקום, וזה שתיים שונים.
נכון.
זה משהו שאפשר להשיג בשכל?
לגמרי. עכשיו אני אסביר לך למה. בגלל שאני רואה שמה שיש באותו מקום, יש לו מטען שהוא פעמיים המטען של היחידה האחת. אז זה אומר שיש פה שתי יחידות, זה הכל. אבל יש להם בדיוק את אותן תכונות. אותו מטען, אותה מסה, באותו מקום, באותו זמן. בסדר? אבל באותו מקום, באותו זמן, יושב חלקיק שהמסה שלו היא שני M, והמטען שלו זה שני E. זה הכל, מה הבעיה? למה אי אפשר להשיג את זה? בקלות אפשר להשיג.
אז זה כבר משהו אחר, שתיים יצרו גוף חדש, יש לו שתי מטענים.
לא, אני אומר לך זה גוף חדש. ואנחנו מכירים אותם לחוד, אז אנחנו יודעים זה לא גוף חדש. כשהם נמצאים במקומות אחרים, אנחנו רואים, פה יש מטען E ופה יש מטען.
אם אני אתעקש להגדיר אותם כגוף אחד,
אתה יכול להגדיר מה שאתה רוצה, אבל שני הגופים האלה שנמצאים במקומות שונים, כשהם מתקבצים לאותו מקום, אז עדיין המטען שלהם הוא שני אי, אין שום סיבה להניח שזה יצר גוף חדש, אלא אם כן תדבר על גוף קולקטיבי, אין לי בעיה, אבל הגוף הקולקטיבי הזה מורכב, שני הגופים ההם, יש פה שני גופים.
לא מבין, הרב מדבר על שתי גופים שנמצאים בדיוק באותו מיקום ביקום, והרב אומר שהוא משיג את זה בשכל, איך זה ייתכן?
מה, אתה לא משיג, זה פשוט.
אני לא חושב שזה, בשכל, זה כמו שאני אגשל את הרב, הרב יכול לדמיין מצב שאין בכלל חלל, אין חלל בכלל, אין יקום בכלל.
אל תביא דוגמאות
בכלל.
אחרות.
זה אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. לא. הרי לא את זה אנחנו יכולים להשיג בשכל וגם לא את זה.
אבל אתה מבין שאתה מניח את המבוקש. תביא לי דוגמה שאותה אי אפשר להשיג בשכל, ואז אתה מנסה להדגים לי דרך זה, שאת זה אפשר להשיג בשכל, אתה אומר לי, זה אותו דבר. אבל זה מה שאני טוען לך, זה לא אותו דבר. את ההוא אי אפשר להשיג בשכל, ואת זה כן אפשר, מה הבעיה? זה כל כך פשוט, הסברתי את זה עכשיו. הסברתי את זה עכשיו. יש לך שני חלקיקים, אתה צריך להבין, שזה ששני חלקיקים לא יכולים להימצא באותו מקום, זה לא בעיה בלוגיקה, זה בעיה בפיזיקה. כאילו, לוגית אין שום בעיה שכן.
בסדר. מה זאת אומרת, שני, אני לא מבין, איך אפשר לעשות, איפה פגשת אי פעם ביקום, במציאות שלנו?
בעיקר שאני מבין, זה לא משנה איפה פגשתי. אני מבין את זה, כי אין בעיה לוגית בזה. אם זה לא קיים בעולם.
אבל חלק מההגדרה של יקום, של חלל, זה שיש משהו שתופס מקום בחלל. ולהגיד שאותו דבר, לא, אז מה זה חלל בכלל?
לא, תקשיב רגע. אני, כשאני מסביר לך שיש פה שני חלקיקים באותו מקום, אין שום בעיה להבין את זה מבחינה לוגית. יכול להיות שפיזיקלית זה נאסר, כי הפיזיקה אוסרת את זה. ולכן אני לא אפגוש את זה אף פעם. אז מה? גם אם אני לא פוגש את זה אף פעם, זה לגמרי מובן. אגב, אני גם פוגש את זה, הפיזיקה לא אוסרת את זה. בחלקיקים קשיחים, כמו אלקטרונים, הפיזיקה אוסרת את זה. אבל בחלקיקים כמו פוטונים, הפיזיקה לא אוסרת את זה. שני פוטונים זהים יכולים להימצא באותו מקום, באותה נקודת זמן, עם אותה תכונה בדיוק, אותן תכונות בדיוק. זה הכל, והפיזיקה מתירה את זה ומכירה את המצב הזה ומתארת אותו, ויש על זה הרבה עבודות בפיזיקה, אין שום בעיה, וכל בוזון זה ככה, כל מערכת בוזונים זה כזאת. הקונדנסציה של בוז איינשטיין, מה שנקרא בפיזיקה, זה מערכת של בוזונים שנמצאים כולם באותו מקום, באותו מצב, עם אותן תכונות, באותו זמן, ואנחנו סופרים כמה בוזונים יש. זאת אומרת,
לא פגשתי אף בוזון, אבל אני לא אתפלא אם בסוף יגידו שזה בכלל גל, וזה לא...
אתה לא צריך לפגוש, בשביל להבין לא צריך לפגוש. רק מטריאליסטים חושבים, וגם הם אפילו לא חושבים ככה, בשביל להבין צריך לפגוש. לא צריך לפגוש שום דבר, אני מבין המון דברים בלי שפגשתי אותם. אם הם מתיישבים על השכל, וזה הגיוני, הכל בסדר, אני מבין את זה. זה שאני פוגש או לא פוגש, זה שאלה בפיזיקה. האם הפיזיקה מתירה את זה או לא מתירה את זה. במקרה הזה הפיזיקה גם מתירה את זה. אבל זה לא משנה, אתה תפגוש את זה אם תשתמש במכשירי מדידה. אתה לא רואה בוזונים בעיניים. אבל מכשירי מדידה, אתה יכול לראות אותם, מה הבעיה? אני לא רואה פה שום בעיה להבין את זה, פשוט צריך להגדיר נכון את המושג להבין, זה הכל. טוב, אבל לענייננו...
הרב, אם ניקח למשל שני אבנים, שיש להם, לא, למה בוזונים? בוא ניקח שני אבנים. שני אבנים שיש להם בדיוק את אותם מאפיינים, לגמרי, נצליח באיזו יכולת בוזונית לאחד אותם לאותו חלל, ופשוט נמצאים באותו מקום, באותם מאפיינים, ושניהם אותו משקל, אותו צבע, הכל אותו דבר. עכשיו הרב יגיד שעדיין זה שתי אבנים שונות, למרות שהן נמצאות באותו מקום בחלל, ויש להם את אותם מאפיינים, ולא השתנה כלום במה שהיה קודם.
ברור שזה שתי אבנים שונות, ברור. כל הבעיה זה רק בפיזיקה, פיזיקה אוסרת על שני אבנים להיות באותו מקום, אז מה? מבחינה לוגית אין שום בעיה, אם הפיזיקה לא הייתה אוסרת את זה, אז הם היו באותו מקום ולא הייתה בזה שום בעיה, כמו פוטונים, זה הכל. פוטונים, שניהם נמצאים באותו מקום, כי אין להם מסה, אז הם לא מפעילים כוח אחד על השני, ולכן אין שום איסור שהם יהיו באותו מקום, זה הכל, אין זה שום בעיה. צריך לצאת מהתמונה המטריאלית, כן? לא כל הישים בעולם הם חומר. כי חומר, יש לו תכונה בפיזיקה שהוא תופס מקום והוא לא מאפשר לחומר אחר להיות באותו מקום. בסדר, אבל יש דברים שהם לא חומר במובן הזה, והם יכולים להיות באותו מצב, באותו מקום, הכל אותו דבר, אין שום בעיה. טוב, אז זה, אנחנו ממש חרגנו, זה רק אסוציאציה. הטענה שלי זה של לייבניץ, כשהוא מדבר על אובייקט כאוסף של תכונות, זה בדיוק אותו דבר כמו התיאור של בורחס על, כן, על האידיאליסטים. זאת אומרת, זה אוסף של תכונות בלי שיש אובייקט שהוא בעל התכונות, אוקיי? טוב, אז לענייננו בעצם הטענה שלי, זו הטענה השנייה, הטענה הראשונה הייתה מה שראינו בשיעור הקודם. יש לי אינסוף עובדות, אם אני רוצה להסביר למה נפוליאון הפסיד בווטרלו, אז אני צריך לדעת על איזה עובדות להתמקד, כי באינסוף עובדות אני לא אתקדם אף פעם, אני אבדוק עובדה, 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 אני לא אגמור אף פעם לבדוק את העובדות, מתי אני אגיע לבנות את התיאוריה. אוקיי? אז אי אפשר להתקדם מדעית, אם אין לי דרך לסנן ולהתמקד בתת קבוצה של העובדות. אז לכן אני צריך את התיאוריה או רעיון ראשוני לגבי התיאוריה, כדי לחלץ את העובדות הרלוונטיות. זה היה הטיעון של הפעם הקודמת. הטיעון של הפעם הזאת מדבר על חלוקה של העובדות שקיימות בעולם לתחומי מדע שונים, לנושאים שונים, לפי תחומים מדעיים שונים, וגם את זה אי אפשר לעשות אם אין לי איזשהו רעיון ראשוני לגבי התיאוריה שאני אגלה אותה אחרי שאני אחלק את העובדות לתחומים שונים. עכשיו אני רוצה לעבור לטיעון שלישי שאומר את אותו דבר, וזה מצב שבו יש לי כבר אוסף נתון של עובדות, חילקתי את העובדות. עכשיו יש לי אוסף נתון של עובדות. כן? עכשיו השאלה, איך אני מגיע מהעובדות האלה אל התיאוריה? מתברר שלכל אוסף מסוים של עובדות, יש אין סוף תיאוריות שיכולות להסביר את זה. פשוט. ההוכחה לזה היא מאוד, מאוד פשוטה. תסתכלו על הגרף שאני עכשיו משתף. תראו כאן, אני מודד כאן, מה זה עושה פה? אני עושה כאן גרף של הכוח, force, כן, F, כנגד התאוצה, acceleration. בסדר? ציר ה-X זה תאוצה, ציר ה-Y זה הכוח. ואני מודד את היחס בין הכוח שפועל על גוף לבין התאוצה שהוא מפתח. אוקיי? עכשיו, החוק השני של ניוטון אומר שהיחס הוא יחס ישר. F שווה ל-MA. זאת אומרת, המסה כפולה בתאוצה נותנת את הכוח. אז יש קו ישר שלגבי היחס בין הכוח לבין התאוצה, השיפוע של הקו זה המסה. בסדר? טנגנס הזווית, כן? של הקו זה המסה. זה החוק השני של, החוק השני של ניוטון, שהכוח שווה למסה כפול תאוצה. עכשיו, אני ניוטון. אני עוד לא יודע את החוק השני, עוד לא גיליתי אותו, אבל אני עכשיו רוצה לבדוק מה היחס בין כוח לבין תאוצה. ואני כבר מבין שהיחס בין כוח לבין תאוצה כנראה נותן לי איזשהו תחום בפיזיקה. במקרה הזה החוק השני, אוקיי? הוא נשלט על ידי אותו חוק. היחסים בין, בין כוחות, ערכי כוחות לבין תאוצות של מסות שונות. בסדר? אני כבר עשיתי את החלוקה של העובדות, הגעתי למסקנה שאוסף העובדות הזה אמור להיות מוסבר באמצעות חוק אחד. אז כבר צלחתי את כל ה... זאת אומרת, ניתרתי את העובדות הרלוונטיות, חילקתי את העולם המדעי, ואני יודע כבר שאוסף העובדות הזה צריך להיות מוסבר על ידי חוק אחד. עדיין לא פתרתי את הבעיה. למה? תסתכלו, כדי להבין את זה, על כל העיגולים הריקים. אתם רואים, זה אחד, זה שניים, זה השלישי, זה הרביעי, זה החמישי. כל עיגול כזה מסמן צמד של כוח, נגיד הכוח זה זה, פה, הערך שלו פה, והתאוצה זה חמש, אוקיי? לא סימנתי פה משום מה את ערכי הכוח, בסדר? אז זה לא, זה מספרים סידוריים, זה לא ערכים לתאוצה. זה נקודה מספר 1, נקודה מספר 2, נקודה מספר 3, 4 ו-5. בכל נקודה כזאת יש צמד מספרים, תאוצה וכוח. אוקיי? אז מדדתי 5 מדידות, תתעלמו מהנקודות השחורות, אני עכשיו מדבר על הנקודות הריקות. אוקיי? עשיתי 5 מדידות של כוח ותאוצה, קיבלתי תוצאות מסוימות, אני מצייר אותם על הגרף הזה. עכשיו אני שואל את עצמי, מהו הקו שמתאר את החוק הכללי? אתם מבינים שלחפש את החוק שמסביר את העובדות האלה, זה בעצם לחפש את הקו. נכון? קו זה החוק. העובדות זה הנקודות שאותן מדדתי, והחוק זה הקו. עכשיו, יש לי את 5 הנקודות האלה, ואני שואל, מי הוא הקו שמחבר אותם? כמה קווים אפשר לצייר שמחברים את 5 הנקודות האלה?
אינסוף.
אינסוף, נכון? שניים מהם מופיעים כאן. הקו הישר זה השחור, הקו הרציף, השחור, והקו השני זה הקו המקווקו הזה, אתם רואים? הקו הזה, גם הוא עובר דרך 5 הנקודות, וכמובן יש אינסוף כאלה. אינסוף אפילו לא בין מניה. אוקיי? זה, יש המון קווים, קווים ששוזרים את, שחורזים את 5 הנקודות האלה. עכשיו אנחנו כבר בצרה צרורה. כבר מצאנו את העובדות הרלוונטיות. כבר חיפשנו, חילקנו את אוסף העובדות לעובדות שאמורות להיות מוסברות על בסיס חוק אחד. הכל כבר עשיתי. צעדים בלתי אפשריים כמובן, אבל עשיתי. אוקיי? עכשיו תראו, זה עדיין בלתי אפשרי להתקדם לכיוון מהעובדות אל התיאוריה. למה? כי אפילו בסט נתון של עובדות, וחילקתי את העובדות, יש אין סוף תיאוריות שיכולות להסביר אותו. אז איך אני בוחר את התיאוריה הנכונה? איך אני יודע? להכליל בצורה הנכונה את אוסף העובדות שמדדתי. אתם מבינים? שזאת בעיה על גבי בעיה על גבי בעיה. יש אין סוף אפשרויות. עכשיו פה, מה התשובה? התשובה היא, ככה כל איש מדע יגיד לכם, לא תשובה פילוסופית, זו תשובה פרקטית, כן? כל איש מדע יגיד לכם, עזבו אותי באמא שלכם, הקו זה הקו הישר. אל תדבלו לי את המוח. שואל אותו למה? אולי זה הקו המקווקו, הרי אם כל העובדות שאתה יודע זה רק חמש הנקודות שאותן מדדת, הן מתאימות לכל קו שיחרוז את כולן. למה אתה בוחר דווקא את הקו הישר הרציף, ולא את הקו המקווקו? זה הסבר לא פחות טוב, או כל אינסוף הקווים האחרים. למה אתה בוחר את הקו הישר? אז הוא יגיד לכם, כי זה הכי פשוט. נכון? הקו הישר הוא הקו הכי פשוט. ההנחה המינימלית. נגיד, בשפה מתמטית נאמר את זה, נגיד שכל קו כזה צריך מספר מסוים של פרמטרים כדי להגדיר אותו, קו ישר דורש את הכי מעט פרמטרים, נכון? דורש שניים, אם זה עובר דרך הראשית, אז רק אחד. זאת אומרת, y שווה ax ועוד b זה קו ישר. ברגע שיש לנו פרבולה, אז זה ax בריבוע פלוס bx פלוס c, זה שלושה פרמטרים. אם יש לנו משהו יותר חזק, ארבעה, חמישה, שישה פרמטרים, וכן הלאה. אז אם נלך על מספר הפרמטרים, אז הקו הכי פשוט זה קו ישר. זה מינימום הפרמטרים. אם זה עובר דרך הראשית, אז זה y שווה ל-ax. בלי b. אוקיי? זה פרמטר אחד, זה הכי פשוט. אז לכן אנחנו בוחרים את הקו הישר. זאת התשובה. עכשיו אני שואל, על מה מבוססת התשובה הזאת? התצפית, כל מה שהיא נתנה לי, זה את חמש הנקודות האלה. את הערכים של חמש הנקודות האלה. המעבר מהעובדות, שבהן צפיתי, אל התיאוריה, מניח פה איזושהי הנחה, שאני בוחר את האופציה הפשוטה ביותר, כי יש אין סוף תיאוריות שיסבירו את זה, מבין אין סוף התיאוריות שמסבירות את זה, אני בוחר את התיאוריה הפשוטה ביותר. אבל זו עצמה הנחה שאין לה בסיס תצפיתי, זאת הנחה של ההיגיון. זאת הנחה תיאורטית, זאת הנחה אפריורית. היא לא תוצאה של תצפית. אגב, זה גם לא תמיד עובד. לפעמים הקו הישר הוא באמת לא קו נכון, ואנחנו מגלים שטעינו. נגיד, אם היינו עושים מדידה נוספת, נגיד, פה, בתאוצה הזאת, והיינו מגלים שהכוח הוא זה. נניח, אוקיי? אז היה מפריך את ההנחה שהקו הישר הוא הקו הנכון, אוקיי? זה לא בטוח שהוא נכון, אבל בהיעדר הפרחות, אנחנו נבחר תמיד את הקו הפשוט ביותר, במקרה הזה, את הקו הישר. מה שיסתדר על פרבולה, נבחר את הפרבולה ולא משהו יותר מתוחכם, וכן הלאה. אנחנו תמיד נבחר את הקו הפשוט ביותר. והשאלה היא מאיפה העיקרון הזה עצמו יוצא. שהקו הפשוט הוא גם הנכון. זאת הנחה של התבונה, זה לא תוצאה של תצפית, להפך. התצפית או העובדות מגלות לנו שהפיזיקה היא לא תמיד כל כך פשוטה. תורת הקוונטים, תורת היחסות, כל מיני תורות פיזיקליות מסובכות, הן ממש ממש לא פשוטות. אי אפשר להגיד שאנחנו לומדים מהניסיון שתיאוריה מדעית היא תיאוריה פשוטה. אז למה אנחנו מניחים שמבין התיאוריות שמסבירות את העובדות, צריך לקחת את הפשוטה ביותר, או שזה לפחות הניחוש הכי, הכי נכון, גם אם הוא לא בוודאות נכון, אבל הוא הכי נכון, סיכוי הכי גבוה שהוא יימצא נכון. זאת הנחה של התבונה. אז עוד פעם אנחנו רואים, שלהסתכל על העובדות וללכת מהן לתיאוריה, זה הסתכלות מאוד מאוד שטחית ולא נכונה. א', אנחנו צריכים להניח דברים על התיאוריה כבר כשמסתכלים על העובדות. אחרי שכבר בחרנו איזה עובדות להסתכל והשתמשנו במובלע בתיאוריה, לחזור מהם לתיאוריה זה דורש מאיתנו את התאר של אוקם. אולי עוד דברים, אבל לפחות את התאר של אוקם. לפחות את התיאוריה הפשוטה ביותר, שגם זאת הנחה של התבונה, זה לא הנחה שיוצאת מתצפית. אז אנחנו מדברים על מדע שהוא תצפיתי, זאת אומרת שהוא מבוסס על תצפיות, אנחנו זורים לעצמנו חול בעיניים. המדע מתחיל מתצפיות, אבל אי אפשר להגיד שהוא מבוסס על תצפיות, זאת אומרת שהתצפיות נותנות את הלבדן, נותנות את התוצאה הסופית. ממש לא. יש פה עוד הרבה 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 הנחות, שהן הנחות שקודמות או באות אחרי התצפית, אבל צריך גם אותן כדי להגיע בסוף לתיאוריה. בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שהתמונה הבייקונית לא יכולה להיות נכונה. שהתצפית, כן, המדע התצפיתי, הטהור, אומר, אנחנו נצמדים לתצפית, אנחנו יודעים מה שהתצפית נותנת. לא נכון. אין תיאוריה מדעית בעולם שהיא תוצאה של תצפית בלבד, שלא דורשת עוד הנחות שהן הנחות שאנחנו מביאים מהבית, הנחות של ההיגיון שלנו, הנחות פילוסופיות, מה שלא תרצו, שהן לא תוצאות של מדידה או של תצפית. וכמו שאמרתי בשיעור הקודם, מישהו שאל את זה, יש כאלה שמסבירים שהאינטואיציה שמוסיפה את ההנחות האלה, היא בעצמה תוצאה של ניסיון מצטבר. ככה מקובל לחשוב. היא תוצאה של ניסיון מצטבר, אבל זה כמובן שטות מוחלטת. זה, פסיכולוגים יכולים להגיד דבר כזה, כי פסיכולוגים לא מבינים במתמטיקה. אבל מי שיודע מתמטיקה מבין שזה לא יכול להיות נכון. זה לא יכול להיות נכון, בגלל שאם היינו נולדים טבולה רסה, אז הניסיון לא היה יכול לתת לנו שום דבר, בגלל הסיבות שמניתי כאן. כי הניסיון בעצמו תמיד מבוסס על אינטואיציות. לא יכול להיות שהניסיון בונה את האינטואיציות, כי אם לא היו בבסיסו אינטואיציות, לא הייתי יכול להתקדם איתו. הייתי מסתובב סביב הזנב ומחפש אין סוף עובדות, אחרי שמצאתי תת קבוצה של העובדות, יש אין סוף תיאוריות, לא הייתי יודע לחלק את העובדות לקבוצות, לא הייתי יכול להתקדם מילימטר, אם הייתי נצמד רק לעובדות. ומי שחושב שכל האינטואיציות שלנו הן תוצאה של עובדות, מדבר שטויות. של לימוד מעובדות, מתצפית. מדבר שטויות. זה אגב, הטענה של חומסקי לגבי התפתחות של שפה, שהזכרתי את זה, אני לא זוכר כבר, לגבי התפתחות של שפה, הוא אומר שלא ייתכן ששפה מתפתחת רק מתוך למידה. שאני לומד את השפה, ואז וככה אני רוכש את האפשרות להשתמש בה. חייב להיות בתוכנו, מוטמע בתוכנו, איזשהו כושר לשוני. משהו שהוא לא תוצאה של מה שאני, של העובדות שאני מקבל, או של הדוגמאות שאני מקבל. משהו צריך להיות בתוכי, איזשהו סוג של אינטואיציה לשונית, שמאפשרת לי לבנות מיומנות של שימוש בשפה, מתוך הדוגמאות שאני פוגש. היא אחרת, לא הייתי יכול לעשות שום דבר עם הדוגמאות שפגשתי, כי אני תמיד, אלא אם כן אני חוזר עליהן עצמן, אבל כל משפט אחר שאני אבנה, אי אפשר להגיד שהוא יוצא מהדוגמאות. מהדוגמאות האלה יכולתי להכליל באינסוף צורות, ולייצר אינסוף לשונות. ולכן ברור שיש לי איזשהן אינטואיציות לשוניות, שמסייעות לי לבנות את היכולת הלשונית שלי. הדוגמאות שנותנים לי כשמלמדים אותי את השפה, כשלעצמן לא היו יכולות ללמד אותי שפה. כן, זאת הבעיה שוויטגנשטיין מכנה following a rule, כן, עקיבה אחרי כלל. וויטגנשטיין אומר, גם על זה פעם דיברתי, וויטגנשטיין בעצם אומר, נגיד ש אני נותן לכם אוסף של סדרה של מספרים, 1, נגיד 3, 5, 7, ואומר לכם להשלים. מה המספר הבא? 3, 5, 7 ו...
כל דבר אפשרי.
לא שומע?
כל דבר אפשרי.
למה?
כי אתה יכול לעשות, הרב כבר אמר, אתה יכול לעשות חשבון...
אוקיי.
שיביא לכל תוצאה.
התשובה הראשונית שתקבלו, נגיד במבחנים פסיכומטריים,
זה 9.
זה 9 כמובן, נכון? מי שלא יענה 9, איבד את הנקודות במבחן. אבל למה לא 11? 9 זה מניח שאני רץ על האי-זוגיים, 3, 5, 7, 9, נכון? אבל אני גם יכול להגיד שאני רץ על הראשוניים, 3, 5, 7, והראשוני הבא זה 11, 9 הוא לא ראשוני. 9 זה 3 בריבוע. אז 3, 5, 7 זה 3 ראשוניים, הראשוני הבא זה 11. אבל כמובן גם זה לא חייב להיות. אני יכול גם להגיד לכם מינוס 2 ושליש. ואין לי שום בעיה להראות לכם את הכלל, שבמקום הראשון זה 2 ו-3, במקום השני זה 5, במקום השלישי זה 7, ובמקום הרביעי זה מינוס 2 ושליש. אפשר לעשות, אפשר לבנות כלל כזה בלי הרבה בעיות, זה 4 משוואות עם 4 נעלמים. לא, לא משנה כרגע הפרטים, אבל אני יכול לבנות כלל כזה. וכמובן, כל מספר שתרצו. אז אין פה תשובה נכונה. אז איך אני יודע שצריך להשלים 9 בפסיכומטרי? כי זה איכשהו הכי פשוט, באיזשהו מובן. אבל הכי פשוט הוא לא בהכרח הכי נכון. 11 זה לא פחות נכון מאשר 9. וגם מינוס 2 ושליש לא פחות נכון מאשר 9. זה אולי פחות פשוט, פחות מתבקש, פחות קופץ לנו לראש. אבל זה רק תוצאה של איך שאנחנו בנויים. מבחינתנו 9 הוא הכי פשוט, אבל יכול לבוא איזשהו יצור, שמבחינתו באמת הכי פשוט זה 11, או יצור בכלל מהחלל החיצון, הכי פשוט מבחינתו זה מינוס 2 ושליש. ובמבחן הפסיכומטרי שיעשו על הכוכב שלו, שלם, כן, הכוכב שלו, אז באמת מי שלא יכתוב מינוס 2 ושליש, אלא יכתוב 9, נכשל בפסיכומטרי. למה? כי הפסיכומטרי לא בודק אם אתה צודק. הפסיכומטרי בודק אם אתה חושב כמוני. אם אתה קונבנציונלי. מי שעובר את הפסיכומטרי בציון טוב, זה אומר שהוא קונפורמי בחשיבה שלו. זה אומר שהוא חושב בדיוק כמו שמצופה ממנו לחשוב. זה לא אומר שמי שנכשל בפסיכומטרי הוא יצירתי. לפעמים הוא סתם טיפש. אבל יצירתי ייכשל בפסיכומטרי. לא כל מי שנכשל בפסיכומטרי הוא יצירתי, אבל מי שיצירתי ייכשל בפסיכומטרי. אלא אם כן הוא יודע מה מצפים ממנו, למרות שהוא יצירתי, והוא יענה באופן לא יצירתי. אוקיי? זאת אומרת, יש פה, זו נקודה מעניינת, צריך לשים לב לעניין הזה. המבחנים פסיכומטריים בסך הכל בודקים אם אתה בנוי כמוני. ובצדק אגב, כשאתה הולך ללמוד באוניברסיטה, אז המרצה כשהוא מלמד, הוא מניח כל מיני הנחות על איך צריך להסביר לתלמידים כדי שיבינו. אם יש תלמיד שבנוי אחרת, הוא לא ידע איך להסביר לו. התלמיד הזה לא יבין את ההסברים. לכן האוניברסיטה צודקת שהיא בודקת את הסטודנטים אם הם חושבים באופן, בדפוס הקבוע, כדי שהמרצה יוכל ללמד אותם. זה מה שבודקים שם, לא בודקים שם כישרון.
האם קיים בכלל, האם קיים בכלל מבחן שבודק יצירתיות או לא?
אני לא יודע, אני מנחש שכן, אבל אני לא בטוח, אני לא יודע. זה צריך להיות יצירתי כדי לענות על השאלה הזאת. אוקיי, אז אני חוזר אלינו, אז זה בעצם אומר שאפילו כאשר יש לי סט נתון של עובדות, המעבר מהן לתיאוריה דורש תוספות שהן לא אמפיריות. כל מיני תובנות, כמו במקרה הזה אתר של אוקם. עכשיו פה אני רוצה להעיר עוד הערה, שקשורה קצת לדברים שדיברנו עליהם קודם. אבל אני אנצל את הדוגמה הזאת שהשתמשתי בה. לגבי אתר של אוקם, יש שתי אפשרויות, מחקתי פה את מה ש... אתם רואים עכשיו את האתר שלי, נכון? לא את הקובץ הקודם, נכון?
רואים קובץ.
מה? לא את הגרף, אתם רואים את האתר?
לא, לא. כן, כן.
אוקיי. אז תסתכלו פה, בסוף, זה טור שכתבתי על אתר של אוקם. ועברתי על הערך של ויקיפדיה באתר של אוקם, וכמות השטויות שכתובה שם זה פשוט קשה לתפוס. כל כך הרבה שטויות וטעויות, זה מדהים.
כן, רואים וורד.
מה?
אנחנו רואים וורד, לא את האתר.
אז רגע, אז אני כנראה בכל זאת, זה מה ששאלתי קודם, אז אני עכשיו אשתף את זה. הנה, עכשיו רואים, נכון?
נכון.
ופה הציטוט ציטוט מוויקיפדיה. תראו, ויקיפדיה מסכם אחרי שהוא מביא הרבה פרחות על התאר של אוקם וכולי, אף פרחה לא נכונה, לא משנה כרגע, אבל באמת זה ערך שלם שהוא כולו טעות מההתחלה ועד הסוף, והכי מרתק זה שהערך הזה באמת מסכם את מה שכותבים פילוסופים על התאר של אוקם. זה לא שהכותב המציא את זה, כולם מדברים שטויות. והסיבה לזה שכולם מדברים שטויות בהקשר הזה, היא בגלל שהם לא מבינים את האופציה של האינטואיציה, כמו שאני אסביר עוד רגע. אז תראו איך הוא מסכם. אין להתייחס לעקרון אוקם ככלל או חוק, אלא רק כהמלצה פרגמטית. אם נתייחס עליו ככלל, נבחר בעזרתו בתיאוריה מסוימת על היותה פשוטה יותר. לפי קרל פופר, אם יום אחד נמצא תצפית שאינה תואמת לתיאוריה הזאת, אז תיאוריה הזאת הופכת מיידית למופרכת ומבוטלת. בסדר? אך לפי אותו פופר זה יפריך ויבטל מיידית גם את עקרון אוקם, אשר באתיו בחרנו קודם בתיאוריה המופרכת. עכשיו תראו מה הוא כותב כאן. טעות שכיחה היא לטעון, הטעות השכיחה הזאת היא כמובן האמת הצרופה. טעות שכיחה היא לטעון, שתארו של אוקם אמור לתת כלי לבדיקה, לבחינה, לבחירה, בין תיאוריות אמיתיות ושקריות. ולא כך הוא. התאר עוזר לנו לבחור מתוך תיאוריות אמיתיות שונות, את התיאוריה הפשוטה יותר מבחינת הסבר, חסכנות ותוכן, ולהשתמש בה להמשך הדרך המדעית. אך מה על שאר התיאוריות, אלו שנדחו, הרי גם הן נכונות, בסוגריים לאותה עת. מדוע בכלל לדחות תיאוריות נכונות, רק מפני שהן מורכבות ומסובכות יותר להבנה? רבים טוענים שתפקידו של מדען הוא לשלול ולדחות תיאוריות שקריות, ולא תיאוריות מסובכות. כן, גלילאו להג לתאר של אוקם, והוא אמרו שיש לדחות את כל ספרי המדע, ולבחור רק באותיות האלף בית, כי הרי בעזרתן אפשר להסביר כל דבר, והן פשוטות יותר מספרי המדע. בכל זאת, אין לשלול לחלוטין את העיקרון של אוקם, הוא כמובן מקבל את כל הטענות הטיפשיות האלה, ואז הוא מסכם, בכל זאת אין לשלול לחלוטין את העיקרון של אוקם, הוא שימושי בתחומים כמו התחום הדידקטי, קל יותר להסביר וללמד תיאוריות ומושגים בצורה פשוטה יותר מאשר בדרך מסובכת. בחירה של תיאוריה פשוטה יותר יכולה להביא גם להפחתת עלויות ביישום התיאוריה לעומת אחת מסובכת יותר. כן, אז פה אני יורד עליו בפסקה הבאה, לא משנה כרגע, אבל זה מה שאמור לסכם את המידע הפילוסופי והמדעי העדכני לגבי התאר של אוקם, לכל הקוראים. וזה סיכום אגב נאמן למקור. כך באמת התפיסה המקובלת בעולם הפילוסופיה. זה הכל שטויות מאלף ועטף, ואפשר להוכיח את זה מתמטית. זאת אומרת, אפשר, זה לא עמדה פילוסופית שלי שהיא עמדה אחרת, זה פשוט שטות, ואפשר להוכיח אותה מתמטית שזה שטות. זאת אומרת, זה פשוט לא נכון. ולמה? עכשיו אני אעשה את זה בקצרה. בעצם, מה עומד מאחורי העניין? יש שתי אפשרויות להבין את התאר של אוקם. בהסתכלות הפשוטה, הרי ברגע, נחזור רגע ל... לגרף, אוקיי? הנה, זה הגרף שלנו. אז בגרף הזה ראינו שלאוסף של חמשת העיגולים הריקים אפשר להעביר אין ספור קווים. הקו הישר זה הקו הפשוט ביותר. אז התאר של אוקם אומר לנו, בוא נבחר את התיאוריה של הקו הישר, כי היא הכי פשוטה. מה טוען הבחור מהוויקיפדיה, או הבחורים מהוויקיפדיה? שכמובן התיאוריה הזאת לא יותר נכונה מהקו המקווקו, היא רק יותר פשוטה. כי הרי מבחינת המידע שיש לנו כעת, זה חמשת העובדות האלה שמדדנו. הוא לא יודעים דברים אחרים. אז בינתיים, שתי התיאוריות המקווקוות והרציפה, שתיהן נכונות באותה מידה. אז התיאוריה של הקו הישר, היא רק יותר פשוטה מהקו המקווקו, היא לא יותר נכונה מהקו המקווקו. זאת בעצם הטענה שלו. זאת ההסתכלות על התאר של אוקם כעיקרון מתודולוגי. זה לא אומר לנו מהי האמת, אלא זה אומר לנו איך כדאי לפעול כדי לעשות את זה הכי יעיל והכי פשוט. זה הכל. או במילים אחרות, למה להשתמש בתיאוריה מסובכת, אם יש לי תיאוריה פשוטה שמסבירה באותה צורה את כל העובדות הידועות? אז סתם להסתבך בשביל מה? בוא נשתמש בתיאוריה הפשוטה. אבל לא בשביל יותר נכונה, אלא כי אין סיבה להסתבך ויותר נוח להשתמש בה, אוקיי? זה התזה המתודולוגית, או הפרשנות המתודולוגית לתאר של אוקם. מה שאני מציע זה את הפרשנות המהותית לתאר של אוקם. אני טוען שאנחנו בוחרים בקו הישר כי הוא היותר נכון. זה לא כלל מתודולוגי התאר של אוקם. זה כלל שבורר בין תיאוריות נכונות ושקריות. בדיוק מה שהוא אמר, הטעות הנפוצה. כן, שבוויקיפדיה אמר שזו טעות נפוצה, זו טעות הנפוצה הזאת היא כמובן האמת הצרופה שעכשיו אני אוכיח אותה. בואו נחשוב רגע, בדרך כלל התפיסה, נגיד, מה שעומד מאחורי שתי התפיסות האלה, זה מה שבכלר, זאב בכלר הוא פרופסור לפילוסופיה של המדע, היה, פרמריטוס נדמה לי באוניברסיטת תל אביב, והוא מדבר על אקטואליזם ואינפורמטיביזם, מה זאת אומרת? אקטואליזם זאת גישה פילוסופית בפילוסופיה של המדע שאומרת שרק העובדות שאותן מדדנו הן אמת. מה שנוכח לנו באופן אקטואלי מול העיניים, העובדות שאותן מדדנו זאת האמת. התיאוריה היא לא אמיתית ולא שקרית, זה רק אופן שלנו לארגן את העובדות בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, הכי נוחה והכי פשוטה. האקטואליזם זה מקביל לתפיסה המתודולוגית של התאר של אוקם. שזה רק כלל מתודולוגי, זה לא כלל של אמת ושקר. אינפורמטיביזם, זאת התפיסה שאומרת שהתיאוריה מכילה אינפורמציה על העולם, היא נכונה. היא לא ריקה מאינפורמציה, היא נכונה. זאת אומרת שהתיאוריה היא לא, ההסבר, לא רק ההסבר הכי פשוט לעובדות הידועות, אלא גם ההסבר הכי נכון לעובדות הידועות. ולכן בעצם יש פה ויכוח בשאלה איך להתייחס לתיאוריה מדעית. האקטואליזם או הגישה המתודולוגית של התאר של אוקם אומרות כך, התיאוריה המדעית היא בסך הכל הדרך הכי יעילה שלנו לארגן את העובדות, אבל היא לא טוענת מאומה על העולם. כשאני אומר שיש כוח גרביטציה, לא טענתי טענה על העולם, זה לא שבאמת בעולם יש כוח גרביטציה, אלא שלהניח שיש כוח גרביטציה יארגן לי את העובדות הידועות בצורה הכי פשוטה ויעילה לשימוש, זה הכל. אבל אני לא באמת טוען שיש בעולם כוח גרביטציה. לעומת זאת האינפורמטיביזם, או הגישה המהותית לתאר של אוקם, אומרת שאם אני מגיע למסקנה שיש לי תיאוריית גרביטציה, אני טוען שיש בעולם כוח גרביטציה. ולכן העובדות האלה באמת מתרחשות, הן מתרחשות מכוחו. או במילים, בהקשר של הגרף הזה, אני טוען שהקו הישר הוא החוק הנכון. הוא יותר נכון מהקו המקווקו. למה? הרי יש לי רק חמש עובדות, ואת חמש העובדות האלה מסבירים גם הקו המקווקו וגם הקו הרציף. אז על סמך מה אני מניח שהקו הרציף הוא הנכון יותר? אני טוען בגלל שהוא פשוט יותר. הפשוט זה קריטריון לנכונות, לא ליעילות ופשטות בלבד, ליעילות מתודולוגית. אז זה קריטריון לפשטות. עכשיו, פה בתפיסה, כשתקראו את הספר של בכלר, שלוש מהפכות קופרניקניות, פעם בבית חולים קראתי אותו ככה באיזה יומיים אינטנסיביים, הייתי מאושפז, עברתי אותו מכריכה לכריכה, אחרת לא יודע אם הייתי צולח אותו, אבל לכל אורך הספר, אחרי זה גם התכתבתי איתו קצת על זה, כי היה לי ביקורות על הספר, הוא טוען לטובת האינפורמטיביזם, אבל לא מביא לזה אפילו ראיה אחת לאורך כל הספר, רק משמיץ את האקטואליזם, עד כמה הוא מכוער, ועד כמה הוא מרושע, ועד כמה הוא מגמתי, אבל הוא לא מביא שום ראיה לטובת האינפורמטיביזם. אמרתי לו שהוא עשה חצי עבודה, ובספר שלי שתי עגלות אני עושה את החצי השני. או בעת אשר ישנו ואשר איננו, שם מופיע לראשונה הגרף הזה, שהגרף הזה עושה את החצי השני, את הראיה לטובת האינפורמטיביזם. עכשיו אני אוכיח את האינפורמטיביזם. כי בכלר הניח, וכך מניחים בכלל בעולם המדעי, שהמחלוקת הזאת בין אקטואליזם לאינפורמטיביזם, או בין התפיסה של התאר של אוקם כעיקרון מתודולוגי, לבין התפיסה שלו כעיקרון מהותי, אי אפשר להכריע אותה באמת. זה סתם שתי תפיסות פילוסופיות, אתה יכול להניח את זה, אתה יכול להניח את זה, אין דרך להכריע. למה אין דרך להכריע? בואו ננסה לחשוב. נגיד שמדדתי, עשיתי עוד מדידה, פה אתם רואים? נקודה שבע. עשיתי פה עוד מדידה, ומצאתי את הקו הזה, אוקיי? את הנקודה הזאת, סליחה. עשיתי מדידה בתאוצה הזאת, מצאתי שהכוח הוא זה. אוקיי? אז מצאתי את הנקודה הזאת. במדידה הזאת הראיתי שהקו הישר הוא קו נכון, והקו המקווקו הוא לא נכון. מה הבעיה? הנה, הראיתי שהקו הישר הוא הקו הנכון. אבל זה כמובן לא מכריע לטובת האינפורמטיביזם. למה? כי האקטואליסט יגיד, מה שאתה הראית זה לא שהקו הישר הוא נכון, אתה הראית שהקו הזה הוא לא נכון, אבל עכשיו בוא נעביר קו חדש שחורז את חמש הנקודות העגולות ואת הנקודה הזאת. ואתם תראו שיש עדיין אינסוף קווים עקומים שאפשר להעביר דרך כל הנקודות האלה. אז בסך הכל פסלת חלק מהקווים, אבל עדיין נשארו לי אינסוף קווים אחרים, לא הראית לי שהקו הישר הוא הנכון. גרמת לי לבחור תיאוריה פשוטה ביחס למערכת אחרת של אפשרויות. או אם מדדת את הנקודה הזאת, ומדדת את זה פה, לא על הקו הישר, אז פרחת את הקו הישר. אבל כמובן לא הוכחת את הקו המקווקו, כי בנקודה הזאת אפשר להעביר עדיין אין סוף קווים שחורזים כולל הנקודה הזאת. לכן בעצם התהליך המדעי יכול להיות מוסבר באותה צורה על ידי האקטואליסט והאינפורמטיביסט באותה מידה. תהליך המדעי מציית לשתי התפיסות הפילוסופיות האלה, הוא לא יצליח להכריע ביניהם. לכן מקובל לחשוב בעולם שהמחלוקת היא מחלוקת פילוסופית. אין דרך להכריע אותה, אבל זאת כמובן טעות. יש דרך להכריע אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה. ואני אגיד את זה עכשיו בקצרה, אולי בשיעור הבא, כי אנחנו כבר צריכים לגמור, אבל רק כדי להשלים, לסגור את המעגל. תראו, בואו ננסה לחשוב עכשיו מחשבה היפותטית. נגיד שיש לי את חמש הנקודות העגולות האלה, אוקיי? מדדתי אותם. אמרנו, יש אינסוף קווים שחורזים את חמש הנקודות האלה. ביניהם יש את הקו הישר, את הקו המקווקו הזה, ועוד המון קווים אחרים. עכשיו, אני שואל, אני לא עושה ניסוי ובודק מה יצא. אני שואל אתכם עכשיו, בוא נאמר. אני עושה ניסוי בנקודה 7, על התאוצה הזאת. מה יצא הכוח? הכוח יצא זה או זה? הימור, על מה אתם מאמרים? בואו נעשה חשבון. אם אתם אקטואליסטים, ההימור צריך להיות שהסיכוי הוא שווה. או במילים אחרות, הסיכוי שהנקודה תיפול על הקו הישר הוא אפס. יש אינסוף קווים, יש אינסוף אפשרויות. ואתה לא, הרי הקו הישר הוא לא יותר נכון מבחינת האקטואליסט. הוא פשוט היותר נוח. אבל אין קשר בין הנוח או הפשוט לנכון. אז מה הסיכוי שהקו הישר הוא הנכון? אפס, אחד חלקי מספר הקווים האפשריים. לכן הסיכוי שהתוצאה תהיה זאת, הוא אפסי, הוא אפס. בתמונה אקטואליסטית, נכון? מה הסיכוי בתמונה אינפורמטיביסטית? אם אתר של אוקם מגלה לי את התיאוריה הנכונה, לא את התיאוריה הפשוטה.
קרוב ל-100.
לא יודע אם קרוב ל-100, אבל לא אפס. זאת אומרת, אני אומר, זה לא ודאי הרי אתר של אוקם. אני רק אומר, זה לא יריעה באפלה. אז הסיכוי יכול להיות 30%, יכול להיות 70%, לא יודע כמה, אבל לא אפס. כי הרי יש פעמים שהקו הישר שאנחנו מציבים אותו בניסוי, הוא נכשל, זה קורה מדי פעם. אבל הוא לא נכשל בכל הניסויים. יש כמה עשרות אחוזים שבהם הוא יצליח. זאת אומרת, שהקו הישר הוא בסיכוי גבוה, קו יותר נכון, מאשר כל הקווים האחרים, הוא לא ודאי. אבל הוא קו יותר נכון. אז הנה לכם מדד מדעי, לא פילוסופי, שיכול להכריע מי צודק, האקטואליסט או האינפורמטיביסט. בואו נעשה הרבה ניסויים על, על, על חוקים שבינתיים הקו הישר מתאים, ונבדוק מה נותן לי הניסוי הבא. אם בניסוי הבא כל הניסויים הבאים נכשלים, וזה לא נופל על הקו הישר, אז כנראה שהאקטואליסט צודק. אבל אם באחוז ניכר, מובהק, מתוך הניסויים האלה, גם הנקודה הבאה תיפול על קו ישר, אז זה אומר שהאינפורמטיביסט צודק, וזאת הוכחה מדעית. זה אפילו לא טיעון פילוסופי, זאת הוכחה מדעית, סטטיסטית. עכשיו, אם תבדקו בתולדות, בהיסטוריה של המדע, כמה מתוך הניסויים המדעיים הצליחו, זאת אומרת, בכמה מהם הניבוי אכן התאמת במעבדה. כמובן לא 100, היו לא 100 טעויות, אבל גם לא 0. אם זה היה קורה ב-0% מהמקרים, היום המדע שלנו היה המדע של אדם הראשון. לא היינו זזים מילימטר. אם המדע מתקדם, פירוש הדבר, שאנחנו מצליחים לבנות תיאוריות שנותנות לנו ניבויים לא רעים על מה שיקרה. לא כל ניבוי של כל תיאוריה נכשל. אבל לפי האקטואליסט, מה שצריך לעצם להתרחש, זה שכל ניבוי של כל תיאוריה נכשל. הסיכוי שהוא יצליח הוא אפס, יש אינסוף תיאוריות. אני בחרתי את הפשוטה ביותר מתוך אינסוף אפשריות. אז אין שום ניסוי לא יכול להצליח לפי האקטואליסט. אבל יש ניסויים בתולדות המדע שהצליחו, לא מעט ניסויים. יש כאלה שיגידו רובם, אבל לא משנה. אחוז גבוה במובהק מאפס, זה מספיק לי. זה אומר שהאקטואליסט טועה מה שהיה להוכיח. פשוט המחלוקת הזאת, מחלוקת מדומה, זה אוסף של טעויות של המון המון פילוסופים, סטטיסטיקאים, מתמטיקאים, כל מי שכתב על אתר של אוקאם, כמו שמסוכם בוויקיפדיה, כולם חושבים כך וכולם טועים. שוכחה מתמטית ומדעית, סטטיסטית, פשוטה, שהם טועים. מה זה אומר בעצם כדי לסגור את המעגל מבחינתנו? זה אומר שכשאני בוחר את הקו הישר, זה פשוט בגלל שהאינטואיציה שלי אומרת שהפשוט הוא גם הנכון. או במילים אחרות, מה שנקרא פשוט אצלי, מה זה נקרא פשוט? למה קו הישר הוא פשוט? כי הוא יותר מתאים לאינטואיציה שלי. זאת אומרת שהאינטואיציה היא כלי טוב כדי לטעון טענות על המציאות. זה בעצם מה שאומרת הפרשנות המהותית לתאר של אוקאם. האקטואליזם חושב שאינטואיציה זה כלי סובייקטיבי. הוא לא אומר כלום על המציאות, הוא פשוט משמש אותנו כדי לארגן את העובדות. ולכן הוא אומר, אז הכלל לגבי התאר של אוקאם זה כלל מתודולוגי, לא כלל מהותי. ומשהו מפספס, הטעות הנפוצה שהוא יצא נגדה, הטעות הזאת בעצם מניחה שזה כלל מהותי. למה? כי זה כלל שיוצא מהאינטואיציה, ואינטואיציה נכון שאין לה בסיס תצפיתי. אבל למרות שאין לה בסיס תצפיתי, יש לה תוקף, היא עובדת, לא תמיד, אבל היא עובדת, זה לא יריעה באפלה. וכל תולדות המדע מוכיחות את זה. ועוד פעם, זה בעצם אומר שהאינטואיציה שלנו, או העקרונות שהפילוסופים שאנחנו משתמשים בהם, מעבר לתצפיות, הם חלק בלתי נפרד מהמדע, ובלעדיהם המדע גם לא היה מצליח. לא היינו מתקדמים. אוקיי, אני אעצור כאן, אולי אני אפרט את זה טיפה פעם הבאה, כי אני מרגיש שקצת עשיתי את זה מהר. לא בטוח עד כמה זה היה מובן, כי זה גם לא כולם עם אותו רקע, כן, של חשיבה מתמטית או מדעית, אז צריך לעשות את זה קצת בזהירות. רציתי פשוט רק להספיק לפחות לסגור את המעגל. הערות או שאלות?
אפשר לשאול. אני
מתכן ייתכן שהאינטואיציה הזו היא פרי האבולוציה, כאילו, שבנתה אותנו בצורה שהאינטואיציות שלנו יתאימו למציאות.
על זה אפשר לדון. האם האינטואיציה היא תולדה של האבולוציה? יכול להיות. כרגע לצורך הדיון יכול להיות שכן.
הקו הישר הוא הקו כנראה הנכון, אם בדדנו מספיק פעמים וסטטיסטית, קיבלנו
אינדיקציה. קו ישר בין שתי נקודות זו ספקולציה. הכללה מדעית חלשה, אבל 5-10 נקודות זה כבר הרבה יותר חזק.
אז בגלל שמדדנו ויש לנו תצפיות לגבי מספר מקרים שעומדים על הקהל של הקו הישר, ולכן...
עכשיו עוד פעם, גם אם זה לא קו ישר אלא פרבולה, הטיעון הוא אותו טיעון, אני הדגמתי את זה על קו ישר, אבל לא כל חוקי המדע זה קווים ישרים. אבל עדיין, החוק המדעי זה הדרך הפשוטה ביותר לתפור את כל התוצאות. לפעמים זה פרבולה, לפעמים זה סינוס. אבל גם את התוצאות האלה הרי אפשר לתפור באינסוף צורות. אז אם אני אמדוד את הניבויים של הסינוס או של הפרבולה, ואני אגלה שהם מתאימים גם לניסוי הבא, באחוז משמעותי של המקרים, זה אומר אותו דבר כמו שאמרתי כאן, רק הדגמתי זה על קו ישר, כי זה יותר פשוט.
אז גם אם יש אינסוף אפשרויות, זה עדיין לא שולל את זה שזה דבר שהוא סטטיסטית בעל משקל?
כן, לא סטטיסטית בעל משקל, אלא בעל משקל סטטיסטית. לא, הוא לא בעל משקל בגלל הסטטיסטיקה, אלא הוא בעל משקל בגלל האינטואיציה, אבל המשקל שלו אומר שסטטיסטית הוא יצדק באחוז משמעותי.
אוקיי, אז כאן נכנס אלמנט של האינטואיציה, הבנתי.
בדיוק.
בדברים של הרב זה בעצם קצת סותר את ה... כאילו, מה, כנוגד את פופר גם? רק אומר שאתה לא מוכיח את התיאוריה רק...
ברור, פופר הוא גדול האקטואליסטים. כי פופר מבחינתו, לכן בדיוק הרי פופר טוען שתיאוריה מדעית היא לא נכונה, אלא רק היא לא הופרכה. כל מה שאפשר זה רק להפריך תיאוריה. למה? כי מבחינתו כל תיאוריה זאת הכללה, ולכללות יש אין סוף. לכן אין דרך לדעת איזה תיאוריה היא נכונה, יש דרך לדעת איזה תיאוריה לא נכונה. הוא כמובן טועה. אין דרך לדעת בוודאות שהתיאוריה נכונה, זה אני מסכים. אבל לא נכון שזאת יריעה באפלה, זאת אומרת שהיא שקולה לכל התיאוריות האחרות שמסבירות את אותו אוסף עובדות. בסדר, אז משלושת הטיעונים שהבאתי כאן, מכל אחד מהם לחוד אתם רואים עד כמה האמפיריציזם הוא אשליה. התפיסה הזאת כאילו שאנחנו יכולים לבנות אך ורק על תצפית, ומזה לבנות את כל המדע שלנו, זה פשוט שטות, חוסר הבנה. תמיד מעורבת פה חשיבה, הרציונליזם לא עזב אותנו, הוא איתנו כל הזמן. אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, להתראות, שבת שלום.
תודה רבה.
שלום, תודה רבה.